Good. טוב. שלום וברכה, קהל קדוש. אני מבין שיש לכם שאלות, מי שרוצה לשאול בצרפתית יכולה גם. Surtout, par exemple, mon numéro de tout zehout.
Non, mais le sujet,
c'est... Il y a une question. Il y a une question. אמרתי על כל נושא שהוא, כולל מספר התעודת זהות שלי. אבל הבנתי שיש לך שאלה. בסדר, את לא רוצה לשאול, זה אל תשאלי. זאת אומרת, אפשר להגיד, יש לי הרבה שאלות, ואז בסוף אני לא אשאל אף אחד. זו אסטרטגיה ידועה של היצר הרע. השאלה שנשאלה היא, מה דעתי על העלייה? מה דעתי על העלייה? זאת השאלה. יפה מאוד, תודה רבה, חבשמות. מה דעתי על שמירת השבת? מה את חושבת? Qu'est-ce que vous pensez que je pense du respect du Shabbat?
C'est rachou, c'est très important.
Pourquoi vous pensez que c'est important?
Vous pensez que c'est autre d'avoir le Shabbat?
Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important le Shabbat? Très bien. Eh bien, la même chose pour l'Aliyah. Oui, la même chose pour l'Aliyah. Quand on dit que c'est une mitzvah, alors c'est le même respect qu'on a pour l'accomplissement du Shabbat, on a également pour l'Aliyah. C'est tout simple, non? Il y a également un autre élément important, c'est que nous sommes dans une mouvance historique très importante, qui est celle du retour. L'accomplissement des paroles des prophètes qui ont dit que le peuple juif allait revenir. Alors donc c'est le moment d'accomplir. Par exemple, il y a une phrase qu'on entend souvent dans le judaïsme français. Ah, l'aliyah, mais c'est très important, nous y pensons très sérieusement. C'est une manière de dire, on la fera pas.
On la fera pas.
Oui, bien sûr. Quand on y pense très sérieusement, c'est une manière de dire, on la fera pas. Il y a une autre manière plus subtile qui dit, Eretz Israël, c'est très important, il faut être bien préparé.
D'accord. Les deux, elles sont justes.
Non, les deux sont faux. Non, les deux sont faux.
Il faut y aller.
Bien sûr, pour une raison très simple, c'est que lors de la sortie d'Égypte, on ne vous avait pas demandé si vous avez fini, si vous avez fini votre teshuvah ou si vous avez fini vos études universitaires. Quand c'était le moment de partir, il fallait partir. Et ceux qui ne sont pas partis, ils ne sont pas partis. C'est-à-dire, il y a des moments historiques.
Il y a
des moments.
Bah
oui, voilà. C'est tout.
Pas
besoin de le ressentir, c'est une banalité. On voit qu'après des milliers d'années d'exil, et ben voilà, il y a des millions de Juifs qui sont revenus ici, qui ont fondé un État indépendant. Voilà. Alors maintenant, on peut avoir tous les pilpoulim possibles de tous les rabbins du monde pour pas le voir, mais Akadosh Baruch Hu y voit. C'est tout. Voilà, c'est pour votre question. C'est la Nisbarti be Safazara. Chez Milvadze, chez Aliyah, il mitzvah. ולכן דעתי על מצווה היא כמו דעתי על כל מצווה, שזה דבר חשוב. אני רק הוספתי שאנחנו במעמד היסטורי מאוד מיוחד של שיבת ציון. ומעמד של שיבת ציון זה מפנה היסטורי. ולכן יש גם, אמרתי שיש שני ביטויים ששומעים אצל יהודי צרפת ביחס לעלייה. האחד הוא שהעלייה זה דבר מאוד חשוב, אנחנו חושבים על זה מאוד ברצינות. שזה הדרך הראשונה להגיד אנחנו לא נבוא. ויש עוד ביטוי שהוא, ארץ ישראל זה מאוד חשוב, צריך באמת להיות מוכנים. כן? שזה עוד איזה סוג של אמירה של היצר הרע כדי לא לבוא. כן? והסברתי שזה ככה היה ביציאת מצרים, כשהגיע הזמן לצאת, לא שאלו שום אחד, תגיד, האם גמרת את תהליך ההתחזקות שלך ביהדות, או האם גמרת את התואר האוניברסיטאי שלך, כדי שתצא ממצרים. אלא לא. הגיע הזמן, יש זמן שבו יוצאים. אתה יוצא, אתה בפנים. לא יוצא, אתה בחוץ. יש זמנים היסטוריים של מפנה שצריך להחליט. אז אמרה, שואלת, מה, אתה באמת חושב שזה מעמד היסטורי כזה? באמת מרגישים את זה. אמרתי, לא צריך להרגיש, רואים את זה. שאחרי אלפי שנות גלות, ריבונו של עולם הביא אותנו לכאן והקים מדינה עם מיליוני יהודים, ואפשר שכל הפלפולים הרבניים יגרמו לתוח את העיניים מלראות, אבל הקדוש ברוך הוא רואה. זאת הייתה תגובתי הקצרה לשאלה המעמיקה של הגברת החשובה הזו. טוב, יש עוד שאלות? אפשר בכל נושא שבעולם, כולל מספר התעודת זהות שלי. כן?
בשיעור לפני הרבה שנים שמעתי את הערה והסבר מדהים על עשרת הדיברות. במקום החלוקה הידועה של חמש...
למה כולם בורחים? אפשר להתקרב.
במקום החלוקה של חמש, הרב בעצם חלק את זה בשלישיות.
נכון, אחד ועוד שלוש בריבוע. נכון.
אני פרסמתי את זה במשפחה, בעבודה.
אתה שלחת לי מייל על זה? אתה שלחת לי מייל על זה?
לא.
מישהו שלח לי מייל על זה לאחרונה, ואמר לי שכולם אמרו עליו שהוא אפיקורוס בגלל זה. כן? נו?
לא.
כן, נו, נו,
הלאה. מה שכן שאלו אותי, איפה, האם יש מקור שזה ממש חידוש? חידוש של הרב, ובאמת חידוש נפלא.
זה לא חידוש שלי. זה הלכה למשה מסיני.
אבל יש מישהו שמתייחס לזה?
בוודאי. הרב שלי, הרב יהודה ליאון אשכנזי. ומאיפה הוא לקח את זה? מהספר היגיון הנפש לרבי אברהם בר חייא הנשיא מברצלונה. אני כותב לך. בסדר? היגיון הנפש לרבי אברהם בר חייא הנשיא מברצלונה. עכשיו יש לי שאלה אליך. ורבי אברהם בר חייא הנשיא מברצלונה, מאיפה הוא לקח את זה? למה כשהוא כותב אתה לא שואל מאיפה הוא לוקח? כן, אבל אני שואל, הייחוס הוא מתחיל מאיזשהו מקום? אותה שאלה שאתה שואל אותי, תשאל אותו. זה לא מפריע לאף אחד. אני זוכר שפעם נתתי דרשה בבית הכנסת על הערך של המלאכה. אני הסברתי את המחלוקת רבי עקיבא, רבי ישמעאל ורבי שמעון, ואז למחרת אחד אמר, איך אתה אמרת דבר כזה? אמרתי לו, זה כתוב בחתם סופר. אה, בסדר. אז מה? וכל הקושיות נעלמו פתאום? כן? אנחנו צריכים תמיד לשאול את עצמנו, מאיפה הוא לקח את זה? ואני אשאל אותך אפילו יותר מזה. נגיד שהמקור זה פסוק. נגיד שיש לי שאלה, ואני, יש לי רעיון, אתה שואל, איפה לקחת את זה? אמרתי, זה פסוק מפורש. אז מה? אותה שאלה תשאל, למה הפסוק אמר את זה?
אני מבין מה שבאמת שואלים אותי, זאת אומרת, הרעיון הוא פשוט אנשים נדמים מה...
כן, הבנתי, אבל אני שואל אותך, אבל אני מדבר פה משהו יותר כללי. אני שואל, כשפסוק אומר משהו, אני שואל מאיפה הוא יודע הפסוק? הנבואה, ולמה הנבואה אומרת
את זה? מפי הגבורה.
מפי הגבורה, יפה מאוד, והגבורה, למה היא אומרת את זה? כלומר, כלל גדול למדתי מרבותיי, והוא שזה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. לכן אני צריך לדעת מה האמת שביסוד הדברים שנכתבו. אנחנו אף פעם לא פטורים מבירור הסברה שמאחור הדברים. טוב? תודה. אגב, החלוקה, אם שמת לב, של רבי אברהם בר חייא הנשיא מברצלונה, היא בנויה על הרעיון שנמצא במהר"ל מפראג, שכל נושא מוסרי בנוי משלושה מערכות יחסים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו, שזה שלושה דברים, שזה מתחלק להתקללויות של שלושה בשלושה, יוצא תשע. עד כאן מובן. וזה הבסיס של שלושת העבירות שעליהן יערק ועל יעבור, שזה עבודה זרה בין אדם למקום, שפיכות דמים בין אדם לחברו, וגילוי עריות בין אדם לעצמו.
מה?
מה
החלוקה?
אני אמרתי אותה עכשיו.
לא, מה
השני? שבצעת הדיבור? אני אסביר. יש כותרת. הכותרת זה אנוכי. אנוכי.
הרב הדביר את זה אקסיומה.
אני אמרתי אקסיומה?
לא.
לא. אני כל כך רחוק מזה. טוב, יש שלוש דיברות, שזה השנייה, השלישית והרביעית, שהם ענייני בן אדם למקום. החמישית, השישית והשביעית, בן אדם לחברו. והשמינית, תשיעית ועשירית, זה בן אדם לעצמו. עד כאן ברור? עכשיו, בתוך בן אדם למקום, הרי יש התקללות של זה בזה, יש לך בן אדם למקום, שבן אדם למקום, יש בן אדם לעצמו, ובן אדם לחברו, שבן אדם למקום. בתוך השלושה דיברות האלה. בוודאי. הרי בן אדם למקום שבן אדם למקום, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. איסור עבודה זרה. בן אדם לעצמו, שבן אדם למקום, זה לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. ובן אדם לחברו, זה זכור את יום השבת. שזה גם, יש בזה ערך סוציאלי, נכון? אבל זה בן אדם למקום, כי הוא ברא את העולם, נכון? אז שלושת אלה הם בן אדם למקום, אבל אחד עם הדגשה יתרה של בן אדם למקום, לעצמו ולחברו. בסדר? עכשיו, בן אדם לחברו מתחלה גם כן לשלושה. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, ובן אדם לעצמו. בן אדם למקום שבן אדם לחברו. זה, כבד את אביך ואת אמך. הם בני אדם, נכון? אז למה אתה מכבד אותם? כי הם שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאתך. אז זה בן אדם למקום, שבן אדם לחברו. לא ת... ועכשיו, בן אדם לחברו שבן אדם לחברו, זה לא תרצח. הגיוני? בן אדם לעצמו שבן אדם לחברו, זה לא תנאף. עד כאן במובן?
למה ההבדל בין לא תנאף ותרצח?
זה ממש לא אותו דבר.
לא, אני יודעת, אבל למה זה לחברו וזה לעצמו?
שניהם זה לחברו. אבל יש בחברו הזה דגש, שבלא תרצח זה בן אדם לחברו שבן אדם לחברו. כן? מה שאין כן, בניאוף, האדם נפגש עם עצמו. כן? הרי בזוג הראשון נאמר, זאת הפעם העצם מעצמי, הוא בשר מבשרי. הקלקול בניאוף הוא בעצמו של אדם. עד כאן מובן? מה נשאר לנו? בן אדם לעצמו. בן אדם לעצמו, יש בזה גם כן, בן אדם למקום, לחברו, ולעצמו. שזה, לא תגנוב, זה בן אדם למקום שבן אדם לעצמו. לא תגנוב לעומת לא תגנובו. אתה אומר שזה גונב נפש. לא בטוח. יש לי מה לדבר על זה. אבל אני יודע שככה רגעים לומר, אבל יש מה לדבר על זה. אבל אני שואל אותך, מה ההבדל בין נגנוב לבין נגזול? בסתר. ולגזול זה בגלוי, נכון? אז מה עיקר הבעיה בגניבה יותר מבגזלה? בגזלה אני פוגע ברכוש של חברי. בגניבה זה משהו הרבה יותר עמוק. אני חושב שלא רואים אותי. נכון? זה הכוונה. בגזלה רואים אותי. הנה, אני בא, לפני כולם לוקח, זה נקרא גזל. אני לא חושב שלא רואים אותי, אבל לא אכפת לי. מה שאין כן כאן, ולא תגנוב, אני משקר לעצמי. אני אומר, לא רואים אותי. אז זה בן אדם למקום שבבן אדם לעצמו. ברור? ומה הבא? לא. לא תענה, לא תענה ברעך את שקר, שזה בן אדם לחברו, שבבן אדם לעצמו. כי הרי כשאני משקר, למי אני משקר? לעצמי. רק מה, שאני עושה את זה בבית דין, כדי לפגוע בחברי. ומה הדבר האחרון? לא תחמוד. זה בן אדם לעצמו, שבבן אדם לעצמו. לכן, יש לך פה חלוקה בו. טוב, זה מה שרצית. זה למתנה. אתה רוצים חתימה? כן.
למה זה מסעיר אנשים?
יש אנשים התרגלו שיש חמש מול חמש. אז כיוון שזה נגד מה שאמרו להם, אז זה לא עובד. לא, אין שום סיבה שזה יסעיר אנשים. פשוט אנשים לא יודעים לחשוב. זה כמו שיש לאחרונה מישהו שלח לי מייל. הוא אמר בבית הכנסת בשמי שאנוכי השם אלוהיך זה כותרת. אמרו לו, מה פתאום זה מצווה? ומי שלא אומר ככה הוא אפיקורס. אמרתי לו, שיזריקו את רבי חסדאי קרסקס מחוץ לבית הכנסת, כי הרי הוא אמר גם כן שזה לא מצווה. טוב, אנשים לא רגילים ללמוד. כמו שהיה לי ויכוח היום עם מישהו שהתווכח איתי פה, בבית ספר שדה חרמון, הוא טען כל מיני טענות בשם התורה. אז אמרתי, אם אתה בשם התורה, אתה צריך ללמוד מה שהתורה אומרת. יש לנו כלל גדול בלימוד תורה, שכדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. דבר מאוד לא פשוט, כי אנחנו רגילים יותר לחשוב שההכרה הסובייקטיבית שלנו, או ההכרה הסובייקטיבית של מישהו שיש לו כובע גדול וזקן ענק, שאמר לי כך וכך, זה דעת התורה. וזה אני שואל מיניים. טוב, יש עוד שאלות בפה. אתם נורא מפחדים, נכון? ויש לכם. אתם יודעים כמה שאלות יש לי. אז אני אתן לי אפשרות לשאול, אפשר לשאול כל שאלה, כולל מספר תעודת הזהות שלי.
לי יש שאלה.
כן.
שמתקשרת לשאלה הראשונה על העלייה.
עלייה, כן, מצוין.
אני, ככה, יש לי איזה טענה מאז שבני חזר בתשובה.
תבדקי את המזוזות.
טענה שפתחה אצלי, לא טענה, פתחה אצלי איזושהי הבנה, בעצם ההורים שלי שהיו בשומר הצעיר והיו ועלו לארץ והקימו ובנו, בעצם הם גם היו דתיים, אבל הם כאילו השילו את את הדתיות שלהם והם לא ידעו אחר כך איך לחזור אליה.
נכון.
וכאילו אני באמצע, אני לא יודעת איך לחזור היום, אבל אני כן מרגישה את אפילו את הדתיות של ההורים שלי אני מרגישה היום.
לא חיים, כן. אז השאלה היא,
מה
דעתך
על השומר הצעיר?
אתם אומרים שיש משפחת השומרים, ארבעה דורות, שומר מצוות, דור שני שומר מסורת, השלישי שומר הצעיר, והרביעי שומר משקל. אבל כן, שנייה, לי. מה קרה?
Non, il y a des choses que j'ai compris sur les
affaires et des droits, j'ai compris. Mais sur ce qu'elle a demandé, j'ai pas compris. La question que pose la dame en question, c'est que ses parents ont fait leur alia dans le cadre du mouvement Hachomer Hatzaïr. Et elle ressent qu'ils ont abandonné leur tradition sans vraiment l'abandonner. Et elle se trouve quelque part entre les deux, elle demande ce que j'en pense. לא את השאלה. אני אגיד לך משהו. יש סיפור בתלמוד על שני חכמים, אחד בשם רבא והשני רבי זירא. רבא ורבי זירא שעשו ביחד סעודה של פורים והשתכרו. תוך כדי הסעודה קם רבא ושחט את רבי זירא.
זה לא הסיפור של קמצא ובר קמצא?
לא, זה הסיפור של קמצא ובר קמצא, זה הסיפור אחר לגמרי. כן. אבל רבה שחט את רבי זירא באמצע הסעודה, ואחר כך התפקח מיינו, ואז הוא ראה את חברו שחוט לפניו. ממש לא נעים. התפלל עליו והחיה אותו. כנראה שהוא לא היה באמת מת, אבל קרוב לזה, והתרפא. ככה הסיפור. ומסופר ששנה לאחר מכן, רבה שוב פנה לרבי זירא להשתתף בסעודת פורים, והוא סירב, הוא אמר, זה קצת מסוכן, בינינו לא כדאי. עכשיו, כמו כל הסיפורים התלמודיים, יש כאן איזשהו רמז, ונראה לי שהרמז הוא בשמות של האנשים שהשתתפו שם. רבה, בארמית, בשפה הארמית זה גדול. זירא או זעירא, בארמית זה קטן. ואז עסוקים בסעודת פורים. סעודת פורים זה סעודה מאוד גבוהה, שבה האדם מגיע עד לא ידע, זאת אומרת הוא מגיע למעלה מן הדעת. ואז הגודל כבר לא יכול לסבול את הקוטן, הוא שוחט אותו. יש לפעמים גדלות נשמה, שגורמת שעניינים של קטנות נראים לא שייכים לעניין בכלל. וזה בעצם מה שעשה הדור של ההורים שלך, שהרגיש שהוא שותף למעשה גדול מאוד. ושהדתיות בצורה שהיא לבשה מקטינה את קומת הרוח שלה. ולכן רבה שחט את רבי זירא. הגודל שחט את הכותל. אבל אחר כך הוא התעורר יום אחד, והוא אומר, שחטו את הכותל, צריך להחיות אותו. אבל איך להחיות אותו? על ידי הגודל. כלומר, שהדברים הקטנים יפסיקו להיות קטנים, אלא יתקללו בגודל. את מבינה אותי?
תושבת.
אני אסביר את עצמי יותר. אני אסביר את עצמי יותר. אנחנו נעשה את זה כך. זה בסדר? כן, זה בסדר. זה גדול, וזה קטן. ויש ענק. לא? יפה, יפה. מה שמונע מן הגודל להזדהות עם הכותל, זה שהוא לא מספיק גדול. הגודל לפעמים כדי להגן על עצמו צריך לפרוש מן הכותל. כי אם לא, אז הכותל יקטין אותו. אבל יש הכרה שלישית שהולכת להתפתח, כמו זה סינתזה דיאלקטית, שגורמת שבסוף מתפתחת הכרה כל כך גדולה, שגם הקוטן והגודל כלולים בהכרה יותר גדולה. זה יותר ברור?
כן, אבל עדיין לא ברור לי לגמרי נכון. איך הוא מתקשר
ל... אני אסביר את זה עד הסוף.
אני חושבת שהם עשו באמת מעשה אז... גדול.
נכון, אני אסביר את זה עוד יותר. כן. זה בסדר, אני הולך בשלבים. יש למשל, בתורה, תיאורים של שיבת ציון. כן, כתוב, והיה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ושב השם את שבותיך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם ייקחך, והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך, וירבך מאבותיך. עד כאן הבנת? המילים האלה, קצת תנכיות, מתארות את מה שקורה היום. נכון? כלומר, מכל העולם כולו, אחרי זמן רב מאוד, הוחלט להגיע. זה נקרא חזרה בתשובה, במובן הלאומי. באמת, ההורים שלה חזרו בתשובה. איך הם חזרו בתשובה? הם חזרו בתשובה מן הגלות. הגלות היא החטא. אז התיקון זה להיות בשומר הצעיר. אם המחיר היה לזרוק בדרך את הדת, זה היה מחיר קטן לעומת המעשה הגדול. עד כאן זה מובן? אז זה מה שהם עשו. הרבה שחט את רבי זירא. הלאומיות, או נגיד הציונות פה, שחטה את הדתיות בגלל קטנותה, שהיא עקבה עליה. בסדר? עכשיו, יש רק בעיה אחת. שמצד האמת, הדברים האלה הקטנים הם לא קטנים, הם גדולים, אבל אי אפשר היה בתנאים הסוציולוגיים של אותם הימים לראות בהם את הגודל. עד רבה, זה עיכב, הרבנים אמרו לא לעלות לארץ. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם זה ככה, אז תחללו שבת, זה יותר קל, ככה לפחות תעלו לארץ. עכשיו, כשאנחנו לומדים את הדברים במרחק היסטורי גדול, אנחנו יכולים עכשיו להבין ששמירת השבת היא שייכת לחזרה בתשובה הגדולה הזאת גם כן. מובן? זה מובן מה שאני אומר? יותר ברור עכשיו. טוב. אגב, יעקב חזן, שהגר פה לא רחוק מכאן, הוא אמר פעם, אני הייתי אפיקורוס, הילדים שלי הם עמי ארצות. ככה הוא אמר. הוא הצטער על זה. אה, כן? את זוכרת אותו משם? לא, ואת זוכרת אותו כשהילד פה בסניר? כן. מאיפה את זוכרת אותו? הוא בגיל 9 עזר. טוב, נו.
ואז נעמנו בוועידת הקיבוץ הארצי, ויעקב חזן כעס עליי.
אוי אוי אוי.
הוא בנקדוטה. אז זה שהחלטנו לעשות לינה משפחתית.
כן, טוב, עכשיו כולם עושים את זה.
משהו.
כן. הרסתם את האידיאלים. כן.
קצת דומה לסיפור.
כן, כן. נכון, נכון, נכון. כלומר, אתם החזרתם את הקוטן לתוך הגודל.
כן.
כלומר, היחידה המשפחתית היא גם כן משמעותית. הוא היה, אבל הוא היה במשמר הירדן.
משמר
העמק. כן, משמר העמק, כן, משמר העמק. יפה מאוד. אגב, אני, את מכירה, יש קיבוץ שער הגולן?
כן.
כן. אני הכרתי יהודי, אני לא יודע אם הוא עדיין בחיים, אני מקווה שכן, אבישי כהן משער הגולן. מכירה אותו? לא? הוא למד במכון מאיר. הוא עצמו מרגיש חלוץ. אדם מבוגר. הוא אומר, אבל הוא בן של חלוצים, נכד של חלוצים, שלושה דורות של חלוצים רציניים. פעם אחת הוא אמר לי משהו כזה, הוא אמר, תראה, בעמק החולה, הזמן היחיד שבו אפשר לעבוד בשדה כמו בן אדם, בלי למות מחום, זה בערך קצת לפני הזריחה, שזה הזמן של תפילת ותיקים. אם הסבא שלי היה מקפיד על תפילת ותיקים, הוא לא היה יכול לבנות את משמר את שער הגולן, כן, הוא לא יכול לשמור את שער הגולן. לכן הקדוש ברוך הוא עזר לו, עשה אותו חילוני, כדי שהוא יוכל לעבוד בשעה הזאת. אבל עכשיו יש כבר מיזוג אוויר בתוך הטרקטור. אז אפשר להתפלל ותיקין ולהיות בשער הגולן. יש עוד שאלה? אין עוד שאלה? אפשר שכל שאלה כולל מספר תעודת זהות שלי. מה? טוב, אני רוצה להגיד, כיוון שאין פה שאלות, אני רוצה להגיד לכם משהו על האזור שאנחנו נמצאים בו. דיברתי אתמול עם המדריכה הדרוזית של הסיור שהיה. שאלתי אותה אם יודעת מי זה אוג מלך הבשן. היא אמרה לי שלא. אמרתי, אבל זה פה, זה שייך לפה. אמרה, טוב, לא לימדו אותי. שאלתי אותה אם היא יודעת למה לבזלת קוראים בזלת. היא לא יודעת. אגב, למה קוראים לבזלת בזלת? לא יודעים. בזלת זה מילה עברית שהומצאה כדי לתאר את המילה היוונית בזלטוס. בזלטוס. בזלט. אבל מאיפה זה בא בזלטוס? זה בא מיוונית. אבל למה היוונים קראו לאבן הזאת בזלטוס? זה היה בסן ליטוס. מה זה בסן ליטוס?
בשן.
בשן, ליטוס, אבן. אבן הבשן. הם ראו פה את האבנים האלה, פה בגולן, ובאזור הזה. הם ראו אבנים שחורות. אמרו, בסן ליטוס. מזה נהיה בזלטוס, מזה נהיה בזלת. זה טוב לדעת הדברים האלה. עכשיו, זה הרבה פעמים קורה דברים כאלה. יש למשל בירושלים שכונה שקוראים לה וודי ג'וז. מכירים? איך קוראים היום לוודי ג'וז? בעברית, כי המציאו איזה מילה. נחל אגוז. תראו לפעמים במפות, כתוב, וודי ג'וז, סוגריים, נחל אגוז. אבל מאיפה זה הגיע השם הזה, ג'וז? מה? נוע, נכון. כן. אבל זה לא המקור. המקור זה שהצלבנים הגיעו לארץ, והם ראו את נחל קדרון ליד העיר העתיקה, ובספר הושע כתוב ששם זה העמק שבו הקדוש ברוך הוא יעשה משפט לכל העמים, והוא עמק יהושפט. וכיוון שהם היו צרפתים, הם אמרו ג'וזפט. ג'וזפט, וזה מזה, הערבים שאמרו ג'וז, ג'וזפט, ג'וז, ודי ג'וז. ומזה הישראלים עשו נחל אגוז. אבל במקור זה יהושפט. בסדר? אז יש הרבה דברים כאלה. אני רק רוצה להגיד כמה דברים על על החבל ארץ הזה של אצבע הגליל והרדוב, כל הדברים האלה. יש כמה דברים שאנשים לא שמו לב. קודם כל, ההר הזה, הר חרמון והרדוב, איפה זה בארץ ישראל? ממש לא.
באמצע.
בדיוק באמצע של הארץ, בין הנילוס לבין הפרת. נכון? ההר המרכזי, באמצע הארץ, זה הר חרמון. כך שאנחנו פה במרכז הארץ. הראשון. דבר נוסף, מה?
הפרט עובר יותר קרוב ממשהו.
לא, לא. ממש לא. עכשיו, דבר נוסף, נו, 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 זה הרבה... לא, לא. תסתכל במפה, בבקשה. בסדר? טוב. צפון, צפון סוריה, צפון סוריה. צפון סוריה. זה גם עובר בטורקיה, בסוריה, אחר כך בעיראק, אבל האזור שרלוונטי מבחינתנו הוא בצפון סוריה, באזור הנקרא ג'זירה שם. עכשיו,
לתקיה.
לתקיה, אין פרט שם. אבל בלתקיה אין פרט.
לפי המינימליסטים.
אבל זה לא הפרט. הבנתי, אבל זה לא הפרט. בסדר? טוב, אתם רוצים שאני אצייר לכם מפה? טוב, בסדר. מה?
פה זה תוצאה, אמרו שהחרמון, תוצאה של השבר הסורי.
זה חלק מהשבר הסורי אפריקאי. השבר הסורי אפריקאי הוא ארוך. הוא מתחיל באזור זימבבואה והוא נגמר בדרום טורקיה. בסדר? אז השבר הסורי אפריקאי זה משהו ארוך. אבל הנקודה הגבוהה ביותר בתוך השבר הסורי אפריקאי זה החרמון, שהוא ההר הגבוה בארץ. והוא במרכז הארץ. עכשיו, בסדר? למה אני מספר לכם את זה? כשבני ישראל היו במדבר, והם אמרו, עוד אותו אנחנו ניכנס לארץ ישראל. והם חשבו שהם יכבשו מהנילוס ועד הפרט. עכשיו, הם כל הזמן שמעו מפי הקדוש ברוך הוא, שיבוא זמן שהקדוש ברוך הוא יבחר בכל השבטים איזשהו מקום, איזשהו הר, שבו הוא ישכין את השכינה שלו. מה הדבר שהם חשבו עליו? על החרמון. זה שזה בסוף נבחרה ירושלים, אבותינו לא ידעו את זה. לכן באופן טבעי, ברור שהם התכוונו לכבוש את החרמון. אגב, חרמון זה מלשון? מה?
חרם.
חרם, מה זה חרם?
זה קדוש.
קדוש בערבית, נכון? חרם השריף. זה הר קדוש. וזה הר קדוש, וכולם חשבו, אם כן, ברור, צריך לכבוש את החרמון, שמה הקדוש ברוך הוא ישכין את שכינתו. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. אתם יודעים מה המקום הראשון שכבשו אבותינו בארץ ישראל? מה פתאום? יריחו? זה כבר שלב מאוחר.
בעבר הירדן.
איפה בעבר הירדן?
בשם.
מה פתאום? לא? מה פתאום?
שבט
מנשה. מה ביום? המקום הראשון שהם כבשו זה ארץ סיחון. ארץ סיחון, נכון? מה? ארץ סיחון זה הרבה יותר דרומה מכאן, זה מול יריחו, נכון? שם הם כבשו. עכשיו, לפי ההיגיון, הטבעי לנו, היה צריך להיות שכובשים מארץ סיחון, עוברים את הירדן ליריחו וירושלים. אבל אם תסתכלו בפרשת דברים, משה מתאר את זה, שאחרי שכבשו את ארץ סיחון, ונפן ונעל דרך הבשן. הם החליטו לפנות צפונה. מדוע? כי הם בכלל לא חשבו שצריך לעבור את הירדן. הם חשבו שהנקודה העיקרית, המרכזית, זה החרמון. לכן הם פנו צפונה. ואז יצא אוג מלך, אוג מלך הבשן למלחמה אדראי. איפה זה אדראי? איפה זה אדראי? מה? איפה בצפון? זה נמצא בדרום סוריה, בדרום ג'בל דרוז, הר הדרוזים, זה לא רחוק מכאן, זה כלומר כשפונים מדרום לרוקד קרוב ממלכת קרוב לגבול בין ירדן לסוריה, שם יש מקום שנקרא עד היום הזה אדרעה, והוא אדראי, ומדרום ובתחתית ההר הנקרא הר הדרוזים. אז שם הייתה ההתנגשות, ואז כבשו את כל ארצו מאדראי ועד החרמון. ככה מסופר. כלומר, כל אזור של הגולן והחורן והבשן, כל הדברים האלה, זה מה שכבשו אז. עכשיו, אחרי המלחמה הזאת, יש תיאור בתורה של תפילה שמשה מתפלל. ומה הוא מבקש? מה הוא מבקש?
להיכנס
לארץ. אבל תראו מה הוא אומר. והתחנן אל השם בעת ההיא למור, השם אלוהים אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ אשר יעשה מעשיך וכי גבורותיך, העברנה והראה את, רוצה לראות שלושה דברים, נו, את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הלאה, ההר הטוב הזה והלבנון. אז הוא רוצה שלושה דברים לראות. את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. זאת אומרת, זה כל ארץ כנען עד הים, בין הירדן לבין הים. את זה הוא רוצה לראות. חוץ מזה הוא רוצה לראות את ההר הטוב. מה זה יכול להיות? זה החרמון. והלבנון, עוד יותר צפונה. כלומר, המחשבה הראשונה של משה הייתה שההר הטוב זה נמצא פה. נכון? זה ההר הטוב. אחר כך, הקדוש ברוך הוא, בגילה לנביאים, שבעצם המקום שבו זה צריך להיות זה בירושלים. אבל מעניין שיש, היה בבית המקדש מקום שקראו לו יער הלבנון. מדוע נקרא יער הלבנון? כי הוא היה עשוי מארזים שהובאו מן הלבנון. אבל יש כנראה משמעות לזה, יש איזשהו יחס נסתר בין האזור הזה לבין בית המקדש. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס יותר לעומק בדבר הזה. א', אתם יודעים שהייתה ברית בין הקדוש ברוך הוא לאברהם על ארץ ישראל. קוראים לזה ברית בין הבתרים. איפה זה התקיים? אומרים שבהר דוב. כן, הדרוזים יש להם מסורת שזה באזור הזה. בהר דוב, ליד קלעת נמרוד, שם הייתה הברית. עכשיו, למה, מה ההיגיון שברית בין הבתרים יהיה שם? כי זה במרכז הארץ. משם רואים את הכל. אז ברור שאם כבר יש ברית, אז זה נעשה פה. זה ברור. יש קשר סמוי בין מה שקורה כאן לבין בית המקדש. כתוב מפורש בספר תהילים, כתל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. כלומר, ההתחלה של השפע שבא לציון, זה מתחיל מן החרמון. דבר נוסף, אנחנו רואים, יש מזמור בתהילים, למנצח על הגיתית לאסף, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, הייתה לי דמעתי יומם ולילה, באמור אליי כל היום, איה אלוהיך, אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי, כי אעבור בסך אל הדם, עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, המון חוגג. מה זה? מה זה הפסוקים האלה? הוא זוכר, כלומר, זה מדובר על אדם שנזכר בעלייה שלו לבית המקדש, נכון? כלומר, הוא עכשיו לא נמצא בבית המקדש, הוא חזר הביתה, אבל הוא זוכר, אלה הזכרה, הוא מתגעגע לעלייה לרגל, נכון? ואז הוא אומר דבר מאוד מעניין, אלוהי, עליי נפשי תשתוחך, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער. כלומר, מי שכתב את המזמור הזה היה עולה רגל שהיה גר באזור הזה. בארץ ירדן וחרמונים. ואז השפע של המים שיש פה מעורר אצלו את הגעגוע אל הקודש. הוא אומר, תהום אל תהום קורא. לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. זאת אומרת, הוא זוכר, המים מעוררים אצלו את התחושה של הקודש שאותו הוא פגש בבית המקדש. אז כנראה שיש איזשהו קשר נסתר בין המקום הזה לבין בית המקדש. עכשיו אני רוצה להבין מהו הקשר הנסתר הזה. יש דבר מעניין. אמרנו שהברית על ארץ ישראל נקראת ברית בין
בתרים.
הבתרים. אהה. איפה זה כתוב, ברית בין הבתרים? באיזה ספר?
בראשית.
בראשית. איזה פרק? תראו, יפה, פרק תדוו, נכון, בפרק תדוו. ושם באמת יש תיאור, כן, בברית הבין הבתרים, מה היא הגיאוגרפיה של אותה ארץ, כלומר יש שם תיאור מאוד רחב, אבל יש עוד פרק, שני פרקים אחר כך, שעוד פעם הקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם אברהם, על המילה, ושם הוא גם כן מבטיח לו את ארץ כנען. כנען. אז זאת אומרת שיש לנו שני פרקים, אחד תדוו והשני יודזיין, בשני הפרקים האלה יש שתי בריתות על ארץ ישראל. האחת שכוללת את שני עברי הירדן, והאחת שכוללת רק את ארץ כנען. זה דבר מאוד מוזר, זה כאילו יש ברית מודולרית. אם אתה מסוגל, אז אתה כובש את שני עברי הירדן. אתה לא מסוגל, אתה לוקח רק את החלק המערבי. זה אפשרות אחת. עכשיו, יש אם כן שתי משימות שונות לקשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. יש משימה שהייתי אומר, משימה מתכנסת, שבא לידי ביטוי בברית המילה, ויש משימה מתפשטת, שבא לידי ביטוי בברית בין הבתרים. מה נקודת ההבדל? הירדן. הירדן קובע האם אתה בארץ, במשימה הקטנה, או במשימה המתרחבת. או שהיא פרטיקולריסטית, כלומר ארץ ישראל בשביל הקדושה שברית המילה מעניקה, או ארץ ישראל בשביל המגמה האוניברסלית שעם ישראל צריך למלא כלפי האנושות. עכשיו, בימינו, איזה משתי הבריתות קיימנו? את ברית המילה על כנען, או הברית של בין הבתרים על שני עברי הירדן?
רק הראשונה.
לא נכון, מה עם הגולן? זאת אומרת שיש לנו חלון קטן, אנחנו בעיקר בארץ כנען, אבל יש לנו חלון קטן אל הממד האוניברסלי. זאת אומרת, האזור הזה הוא אזור מאוד מיוחד, הוא האזור של החלון שקושר בין ישראל לבין העמים. אז לכן זה חשוב שיהיו יהודים בגולן, כי זה הקשר בין ישראל לאומות העולם, וזה ההתחלה של המימוש של התפקיד האוניברסלי שלנו. במובן מה שאני אומר. עכשיו, מעניין מאוד, אני רוצה קצת לעבור קצת לקבלה בזה. יש ספר קטן שנקרא טוב הארץ. נכתב על ידי שני מקובלים לפני 400 שנה. זה היה יהודי אחד שבא מארץ ישראל, לא, מאיטליה, סליחה, רבי משה זקוט. הוא פגש מה? הרמז. כן. רבי משה זקוט. זה שם, אפשר, נכון? והוא פגש חכם אשכנזי בשם רבי נתן נטע שפירה. הוא נקרא מהרנש. והם נפגשו, אמרו, טוב, אנחנו שני אנשים מאוד חכמים, בואו נעבור את הלילה ביחד, לכתוב ספר על ארץ ישראל. תוך לילה הם כתבו ספר שלם על ארץ ישראל. שם יש הרבה חידושים מאוד מאוד מעניינים, כתוב הארץ, הספר הזה. שם הם מסבירים כדרכם של מקובלים מהי ארץ ישראל על פי הסוד. אומרים ככה, שבארץ ישראל אין שליטה לקליפות. מה זה קליפות? זה בציור של המקובלים, העולם בנוי מלב ויש קליפה מסביב ללב. הלב הוא הטוב, אפשר לומר. הקליפה שואבת, כן, זה כמו הכוחות הרעים ששואבים מן הקודש את הלשד החיים שלו. ואומרים, בארץ ישראל הקליפות לא שולטות. חוץ מלול אחד קטן, כלומר חלון קטן, מצד צפון. ששם זה יכול להיכנס. לא יודע אם אתם שמתם לב, שכל הפלישות לארץ ישראל במשך כל הדורות, היו תמיד דרך מקום יחסית צר של כמה קילומטרים רוחב, בצפון הגולן, הר אביטל שם. הבנטל והביטל, משם אפשר להיכנס לארץ. ככה היה בימי התנך, וגם במלחמות בימינו. למשל, הארמים, צבא סוריה במלחמת יום הכיפורים, נבוכדנצר, מידן נשמע, סנחריב מלך אשור, מידן נשמע נחרת סוסיו, מכל מצלות אביריו, נכון? מזורדן, פה, השמורה, פה לא רחוק. כלומר, זה המקום שבו כל צבא יכול לעבור, וכל המקומות, מדרום ומצפון, אי אפשר לעבור. אז מעניין שהמקובלים האלה, שכנראה לא הכירו את הגיאוגרפיה של הארץ, הרגישו שמצד צפון יש מקום שבו אפשר להיכנס. אז מה עושים במקום שבו הכוחות ההורסים יכולים להיכנס? צריך לשים שם חלון, לסתום. אז מי יושב שם? חצי שבט מנשה. הוא יושב באזור הזה. ויש לו תפקיד מיוחד לשבט הזה. יש לכם עוד זמן? כן? מה? אז אני רוצה קצת להוסיף על זה עוד משהו. איזה שבט ישב פה? אמרנו? דן. דן מצפון, וקצת מערבה כשעוברים את הגשר, מי זה? זה פה 5 דקות הליכה, נכון? הגשר על הבניאס.
נפתלי.
אבל דן, דן לא קיבל...
נפתלי זה באיזה...
דן לא קיבל את גוש דן?
גם.
גם וגם.
לא, לא, כן, נדד.
טוב, אני צריך לסרט לכם ציור.
הם הגיעו עד לדנבר?
כן. דרך
הדנובה. אתם רואים את זה? פה, אתם רואים, יש למעלה דן, במקורות של הירדן. מצד מערב נמצא שבט נפתלי, ומצד, למשל מנרה, זה בנפתלי, נכון? ו... מה? כן, קדש נפתלי. קדש נפתלי, נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. ומצד מערב, איפה שמתחיל הגולן, כלומר מעבר לגשר פה, זה כבר חצי שבט מנשה, נכון? ככה מסופר בספר יהושע ובעוד כמה מקורות. אז מה שכתוב כאן הוא לא נכון. זה עוד שאלה, למה הוא עשה את זה. אבל זה, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל... אבל קודם כל, תדעו לכם שמה שציירתי כאן, זה מקובל, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? אני בדיוק אסביר למה. זה נכון לגבי דן, זה נכון לגבי נפתלי. לגבי מנשה, זה לא נכון. אסביר למה. מי שכבש את האזור הזה של חצי שבט מנשה, קוראים לו יאיר בן מנשה. עכשיו, אם תסתכלו בספר דברי הימים, תראו שיאיר בן מנשה הוא לא בן מנשה. קוראים לו יאיר בן סגוב, והאימא שלו משבט מנשה, וכיוון שהוא גדל בשבט מנשה, קראו לו יאיר בן מנשה. אבל הוא עצמו היה משבט יהודה. יוצא דבר מאוד מעניין, שהיו פה מבחינה משפחתית, גנאלוגית, אלה היהודים, הבני ישראל שישבו פה באזור הזה, מעבר לגשר, הם משבט יהודה, ולא משבט מנשה. עכשיו הדבר הזה מתארץ לי שני פסוקים קשים שהתקשיתי בהם בתנך. האחד, בספר יהושע, כשמציירים את הגבולות של שבט מנשה, קצת של שבט נפתלי, מצד מזרח כתוב שנמצא יהודה הירדן. יהודה הירדן. מה עושה יהודה בצפון? אז כנראה זה בעצם הד לכך שיאיר בן מנשה היה משבט יהודה. זה יהודה הירדן. בסדר? אולי בי הזה יש יישוב בני יהודה לא רחוק מכאן. נכון? זה דבר אחד. דבר נוסף, יש בספר מלאכים כמה פסוקים מעניינים על ירובעם השני, ירובעם בן יואש. שמעתם על ירובעם בן יואש? יש שני מלאכים שקראו להם ירובעם בתנך. אחד, ירובעם בן נבט, זה שעשה את ההתפלגות של הממלכה, ויש כמה דורות לאחר מכן, ירובעם השני, והוא ירובעם בן יואש. ככה קוראים, ירובעם בן יואש, ירובעם השני. והתנך מספר שהוא היה כובש גדול, כבש הרבה. כתוב, הוא השיב את גבול ישראל עד לבוא חמת, ליהודה בישראל. איך הוא השיב ליהודה בישראל? הוא לא מלך יהודה, הוא מלך ישראל. אבל הוא השיב את האזור הזה ליהודה שבישראל. שזה האזור הזה. בסדר? עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין מאוד. יוצא שאם אני עושה חשבון אמיתי, מי שיושב כאן, אם כן זה יהודה בגולן. יהודה ודן קשורים זה לזה. בדיוק כמו שיש דן בגוש דן ליד שבט יהודה, אז יש פה יהודה ודן בצפון גם כן. גם בצפון וגם בדרום. הגמרא אומרת שכדי לבנות את המשכן היה צריך אדם משבט יהודה ואדם משבט דן, נכון? בצלאל בן אהוליאב משבט יהודה, ואיך קוראים לו? אהוליאב בן אחי סמך למטה דן. מה? בצלאל. כן, בן אורי בן חור, נכון? מטה יהודה, ואיתו אהוליאב בן אחי סמך למטה דן. ואומר התלמוד, אין לך מעולה שבשבטים משבט יהודה, ואין לך ירוד שבשבטים משבט דן, ואי אפשר שהשכינה תופיע בישראל בלי לחבר את כולם. לכן צריך שיהודה ודן ילכו ביחד. לכן יש לכם בדרום הארץ יהודה, אוטומטית יש לו גוש דן לידו, ובצפון יש דן, אז יש הוא חייב שגם כן שיהיה נסיגות של שבט יהודה איתו. ואז זאת אומרת שהארץ מוקפת מסביב מיהודה ודן. זה רק הערה לגבי המבנה הזה. אבל זה כל זה היה כהפסקה קצרה בין השאלות. אז אם יש לכם עוד שאלות, אפשר. למשל, אפילו את מספר התעודת זהות שלי. איפה כתוב שהוא הראה לו בהר סיני את כל הדורות? להר נבו. אתה צודק. אבל הר נבו זה אחרי הכיבוש.
כשהוא עלה לקבל את התורה 40 יום.
נו.
שלוש פעמים.
נו.
הראה לו את כל הדורות.
לא. איפה זה כתוב?
הראה לו את רבי עקיבא.
איפה זה כתוב? לא, רגע. זה לגבי לימוד תורה. יראה לו איך ילמדו תורה במשך כל הדור. זה כן. הוא לא יראה לו את כל מה שיקרה. מה שיקרה הוא יראה לו בהר נבו. נכון? ברור. וההוכחה שאני צודק. כי אם כך הוא יצריך גם לדעת את הסיפור של קורח. אז למה כשקורח עשה לו בעיות הוא נלחץ? אם הוא כבר ידע. סימן שהוא לא ידע.
הוא לא יודע רק מה שהיה
אמור
להיות במדבר.
לא, ודאי.
כל החלק...
אז אתה אומר, מה שקרוב הוא לא יודע, מה שרחוק הוא יודע? לא מסתדר. נכון? לא מסתדר. יש לנו טעות. אנחנו רגילים לחשוב שמשה רבנו למד הכל. זה לא נכון. למשל, משה רבנו לא ידע איך מכשירים מיקרוגל לפסח. הוא לא ידע את זה. מסיבה פשוטה, הוא לא ידע מה זה מיקרוגל. ולכן הוא גם לא ידע מה שרבי עקיבא יודע. אלה? טוב, אז אין לכם עוד שאלות. בסדר. אז שיהיה לכם הרבה כיף. שלום.